אחד המאמרים מספר אור ישראל של רבי ישראל מסלנט, אבי תנועת המוסר, מחולל תנועת המוסר. וזה מאוצר החוכמה ואם מפענח, אז פה ושם יכול להיות שיהיה איזשהו שיבוש. ניסיתי לעבור ולראות שהכל בסדר, אבל פה ושם קצת פספסתי, אני חושב. אולי כמה מילות הקדמה. טוב, תנועת המוסר זה משהו שאפשר לדבר עליו הרבה זמן, אבל תנועה, כן, התנועה הליטאית שאיכשהו קמה במקביל, או יש כאלה שאומרים במנוגד, לחסידות. וגם כמובן כשברקע יושבת ההשכלה, ויש פה איזשהו ניסיון לרענן קצת את את העולם התורני היהודי, ולהוביל אותו לכיוונים אחרים. זה מתחיל מרבי ישראל מסלנט, שהיה נודד בעולם ומדבר, שלום עליכם, שמדבר בבתי כנסת ומנסה קצת לעורר את האנשים. בסופו של דבר נוצרת איזושהי תנועה עם כמה תלמידים ובתי מדרש שונים, קלם וסבודקה ונוברדוק וכל מיני ישיבות ובתי מדרש כאלה שיצאו איכשהו גונים קצת שונים, או לפעמים הרבה שונים, אבל עדיין כולם איכשהו מייחסים את עצמם לרב ישראל מסלנט. הוא כשלעצמו היה יהודי באמת מאוד מעניין, שילוב של חריפות מאוד גדולה, זאת אומרת הוא היה מאוד חריף, למדן מאוד. יש הסיפור אומר ששאלו את רב חיים מבריסק, כן, איפה אבא שלו, מסקאלה של גדולי הדור הקודם, בית הלוי. אז רב חיים אמר שאבא שלו מספר 3. אז מספר 1 היה מעריל דיסקין, מספר 2 היה רב ישראל מסלנט, והשלישי היה בית הלוי. אז אם רב חיים אומר את זה, אז נדמה לי שבהחלט מגיע לו מקום של כבוד.
זה אולי המצאה של המוסלמים.
יכול להיות. ויפה הם עשו ששמו אותו במקום שני, כדי לא להישמע לא אמין. כן, יפה. טוב, בכל אופן, לא, אפשר לראות. באמת, איש מאוד מרשים גם מבחינת
ה... הסיפור דומה על המפגש בין חניבל למצביא הרומי סקיפיו, שהביס אותו כמה עשרות שנים אחר כך, שניהם ידעו יוונית.
אלה היו תחביבי ילדותי, אני בעל וסקיפיו. אוקיי, אז הוא משלב בעצם איזשהו תמונת עולם או תפיסת עולם מוסרית שהיא שונה ממה שהיה מקובל עד אליו. הוא מכניס את האגדה, את המחשבה, לתוך העולם הליטאי המיובש, כן, זה שעוסק רק בלימוד. מצד שני, עושה את זה בצורה מאוד מאוד למדנית. זאת אומרת, זה כוחו, לכן אולי זה חלק מהסיבה שהוא באמת הצליח לקבל השפעה בעולם הזה, כי הוא לא, כן, עליו לא סיפרו את הבדיחות שמספרים על המשגיחים של היום. אתם מכירים את ה... יש הרבה בדיחות על המשגיחים, כן? למה המשגיח מסתובב בין השולחנות בסדר? אתם יודעים למה? זה שיראו מה יוצא ממי שלא לומד. אז הבדיחות המרושעות מהסוג הזה על רבי ישראל מסלנט לא היו מספרים, היהודי הזה בהחלט יכול היה להתמודד עם כל למדן. והוא גם, חלק מהאידיאולוגיה שלו הייתה אידיאולוגיה של פלפול. זאת אומרת, הוא רצה לדחוף בכוח לימוד פלפלני בדווקא, פלפלני במובן המגונה, לא פלפלני במובן, כן, מה שאחרים קוראים פלפול כי הם לא מסכימים לדרך הלימוד הזאת, אלא פלפול מה שבאמת הוא פלפול, זאת אומרת שהוא לא לגמרי אמיתי. אבל הוא אמר כאידיאולוגיה שכדי להתחרות עם האתגרים האינטלקטואליים שבחוץ, ההשכלה וכולי, אז חייבים להציע אתגרים מקבילים גם בתוך העולם הלמדני, והוא חשב שזה כן יהיה נגיד בר תחרות, או זה כן יוכל לשחק על המגרש הזה, ולכן הוא דגל מאוד בפלפול. ואני חושב שאנחנו נראה קצת גם מהדברים האלה במאמר הזה, אבל הנקודה החשובה פה, להבדיל מפלפולים אחרים, זה ש בפלפולים רגילים, ברור שהתוצאה לא נכונה. זאת אומרת, כל השאלה זה רק לגלות איך, איפה. זאת אומרת, איפה הטעות? כי זה מי שבונה אנשי מקצוע, כן? שיודעים לפלפל בצורה מקצועית, קשה מאוד לשים את האצבע מה פה לא בסדר. זאת אומרת, זה נראה לגמרי שיקול דני מבריק. למרות שברור שהתוצאה היא לא בסדר. כאן, באיזשהו מובן, התחושה שלי זה שהמצב הוא הפוך. אז ברור שהתוצאה היא כן נכונה. רק השיקולים הם קצת מפולפלים מדי, זאת אומרת, לא תמיד זהירים מספיק, לא, נוטים אל הפלפול. אבל מה שמחפה זה שהתוצאה היא תוצאה נכונה. זאת אומרת, המסרים, הרעיונות, העקרונות שהוא מנסה להעביר בשיטה המפולפלת הזאת, הם רעיונות נכונים. ובמובן הזה אני חושב שנכון שאפשר לשייך אותו לענף הזה שנקרא פלפול, אבל במובנים מסוימים זה בכל זאת משהו אחר. זה נקודה אחת. נראה את זה כשנקרא, אבל רק הקדמה שכדאי לשים לב. טוב, עוד כמה מילים, אי אפשר בלי המשכה של תנועת המוסר. תנועת המוסר התחילה להתפשט בישיבות, הקימה לעצמה ישיבות משלה, ששייכות לזרם שלה, בגוונים שונים, בסוגים שונים, לא כולם מתייחסים בדיוק לישראל מסלנט. אגב, נדמה לי אף אחד שם לא ברמה שלו, זאת אומרת, אם מותר ככה לנסות להעריך, הוא באמת, זאת אומרת, הכתיבה שלו, או לא רק הכתיבה, בכלל, אני חושב שהוא, אני מתפעל הרבה יותר ממנו מאשר מתלמידיו, בוא נגיד ככה, אולי זאת אמירה עליי. אבל זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שבאמת בסופו של דבר, התחולל מה שנקרא פולמוס המוסר, כן, סדרת הספרים של דוב קרץ, מפורסמת, ספרים מאוד מעניינים אני חושב, והיה פולמוס מאוד גדול סביב העניין הזה. הישיבות, חלק מהישיבות התייחסו לזה כביטול תורה, חלק אחר ראו בזה הצלת הדור. עוד פעם, הצלת הדור זה לא בהכרח חולק, זאת אומרת, עת לעשות להשם הפרו תורתך, נכון שזה ביטול תורה, כי ליטווה כרי לא מוכן לראות דברים כאלה כלימוד תורה באמת, אבל זה נחוץ, זאת אומרת, זה מה שיציל או יעמוד בפרץ ויציל את המצב. אז במובן הזה, לא בטוח שיש פה מחלוקת, אבל ברור שבשורה התחתונה היו כאלה שהיו בעד והיו כאלה שהיו נגד. אולי לא רבים יודעים, באיזשהו שלב המחלוקת הזאת היו פיצולים בישיבות, היו מחאות, היו על זה מריבות קשות מאוד. נדמה לי שפונוביץ' של היום הייתה מתביישת מול כמה דברים שקרו שם. אבל בסופו של דבר, התחושה היא איכשהו שהמוסר ניצח. הוא ניצח במובן הזה שנעשה מקובל לגמרי שצריך ללמוד מוסר. היום ברוב, לא יודע אם כל, אבל רוב הישיבות הליטאיות המרכזיות הן ישיבות שבהן לימוד המוסר הוא לגמרי לגיטימי. זה מצד אחד. אבל מצד שני לא עושים את זה.
זה לא לימוד.
כן.
זה הפקרות.
אני אומר, לא, ברקע, למה הפקרות?
נותנים לבחור. כן. מסיעת שורים או ישראל, חובת הלבבות, רבע שעה או חצי שעה, ואלו, אם אני זוכר.
לא, חצי שעה כל ערב כזה, שבע, שבע וחצי.
ואלו לא סיפרו, אבל בלי שום הדרכה.
בסדר. לא צריך, זה הרי לא דברים רציניים, לא צריך הדרכות. אנחנו נדבקים, לא לשכוח. אז זה בדיוק, זה מין ניצחון פירוס כזה. זאת אומרת, המוסר הפך להיות לגיטימי, אף אחד לא מתווכח איתו, אבל התחושה שלי זה שחלק מהסיבה היא בגלל שהוא לא מעיין כבר על אף אחד, אף אחד לא עושה את זה ברצינות. אז בשביל מה לריב איתו? זאת אומרת, כל עוד הוא היה מאוד, זאת אומרת, זה כמו חסידות. אתם יודעים, התחושה היום כאילו שהחסידות כבר לגיטימית, כבר אין ויכוח בין ליטאים לחסידים. יש רק כמה חריגים כאלה, ברסלב, חבד, כן, שהם לא בדיוק, הם עדיין נשארו איכשהו בשוליים, זה בדיוק הפוך כמובן. את היחידים שנשארו באמת חסידים זה ברסלב וחבד, ועליהם הוויכוח עדיין בסיאו. את כל השאר פשוט כבר לא חסידים, אז אין שום ויכוח. זאת אומרת, זה... אז לכן, הם לובשי שטריימל, אז מה?
המשינוב.
כן, זה המשינוב.
וגם לליטאים יש רבס.
אה?
וגם
לליטאים יש רבס, אז בכלל היום כבר כל הגבולות מטושטשים. בכל אופן, באמת בתחום הזה של המוסר, אז מצד אחד זה ניצח במובן שזה הפך להיות לגיטימי, אבל מצד שני, בפרקטיקה זה לא שינה הרבה. זאת אומרת, כל מי שמכיר את סדר מוסר בישיבות, זה לא באמת קורה. זאת אומרת, אנשים מרגלגים על זה, זה ביטול תורה, זה לא באמת עושים את זה. זה מקום שיש משגיח חזק, אז הוא מנסה להצליף בהם שבכל זאת יעשו את זה, אבל מי ילמד בהתפעלות רק בגלל שהמשגיח מצליף בו. זאת אומרת, בכל זאת, זה לא יכול להיות אפקטיבי. והתחושה שבאמת, התחושה שלי ש... חלק מהלגיטימציה של העניין זה בגלל חולשתו. זאת אומרת, זה לא באמת מחזיק מים, זה לא יכול להתחרות בשום דבר. אף למדן לא באמת יעדיף ללמוד מוסר על ללמוד איזה קצות עסיסי. אז זה לא מאיים על אף אחד, אף אחד לא תורח להתווכח עם זה. בין היתר, אנשים לא יודעים, אבל החזון איש למשל נקט עמדה אנטי-מוסרית. עם כל מעמדו המרכזי בעולם הליטאי של אחרי השואה, כן, פה בארץ, הוא היה עם עמדה אנטי-מוסרית, חלק מכתביו עברו צנזורות בהתאם, כדי שזה לא ייראה יותר מדי, כי בדרך כלל אלה שמוציאים את הספרים הלא הלכתיים, אלה כמובן בעלי המוסר, אז הם שולטים במה כתוב שם. מי שכותב את הפרוטוקול, אתם יודעים, הוא זה שקובע מה היה בישיבה. אז זהו, בקיצור, זה פחות או יותר, נדמה לי, פחות או יותר סופה של תנועת המוסר, או גסיסתה עת-עת, עד עצם היום הזה היא עדיין מפרפרת, אבל נדמה לי שזה בערך המצב. אני יודע שיהיו אנשים שיחסו כשישמעו את זה, אבל נדמה לי שזה תיאור נכון של המצב. בכל אופן, אז הספר הזה, אור ישראל, זה ספר שמכיל אוסף של דרושים, זה לא משהו ככה מאוד מאוד סיסטמטי, אבל זה אוסף של דרושים שיצא בכמה פורמטים. אני הכרתי איזשהו פורמט אחר בהתחלה, לא את המהדורות הרגילות, המסורתיות, יש ב... ספריית דורות, יש כזה כל מיני ספרות קלאסית כזאת שיוצאת נדמה לי באוניברסיטה העברית, אז יש שם אחד הכרכים מוקדש למאמרים של רבי ישראל מסלנט, אני בעצם משם מכיר את זה לראשונה, אחרי זה קצת ראיתי זה גם בספרים בפנים, שם זה מחולק לאיזשהם מאמרים, יותר קל לקרוא את זה. בכל אופן, המאמר הזה זה מאמר שנדמה לי שיש בו כמה וכמה רעיונות מעניינים. הוא טיפוסי במובנים מסוימים לרבי ישראל מסלנט. אני חושב שאפשר להתרשם פה מה זה רבי ישראל מסלנט, כי הוא גם באמת נכנס טיפה, אמנם לא ממש נובר, יש לו מקומות שבהם הוא יותר נובר, אבל הוא גם נכנס קצת לשאלה של הנפש ומה קורה ביסוד הפעולה ההלכתית או התורנית, ובמובן הזה זה גם משקף את איך הוא מתייחס לדברים. אנחנו נראה פה גם את מימדי הפלפול, ומצד שני אנחנו נראה פה גם רעיונות נכונים, לא, שעוברים דרך התווך הפלפולי. ואני חושב שבמובן הזה זה די מייצג, וגם אני חושב די מעניין. טוב, אז הוא מתחיל כן, אם זה היה הוצאה רגילה, אז שלושת הפסקאות הראשונות בעצם היו מין מוטואים כאלה. זאת אומרת, זה מוטו אחד, זה סוגיה בסנדרין עין א', ילקוט שמיני וסנדרין כף זין. בסדר? פה זה מוצג כפסקה ראשונה. בסנדרין עין א', בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות. הלשון שלו אגב די קשה, אבל התלמידים שלו במובן הזה כותבים יותר בהיר. אבל זה המצב. לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב? דרוש וקבל שכר. כן, אז הגמרא המפורסמת בסנהדרין, זה בעצם זה מחלוקת, אם בן סורר ומורה היה או לא היה. מפורסם שאחד אומר לא היה ולא נברא ולא עתיד להיות, ולמה נכתב דרוש וקבל שכר, והשני אומר היה וגם ישבתי על קברו.
זה רבי יונתן שהיה כהן.
מה?
מי שאמר זה רבי יונתן והיה
כהן. אוקיי, זה אפילו לא שמתי לב, זה מעניין. אז הוא אומר אולי שיש פה איזושהי אמירה מטאפורית, ולא באמת ישב על קברו, זה קצת מסביר. איך אחד אומר ישבתי על קברו, והשני אומר לא היה ולא נברא ולא עתיד להיות. יש לך עד אחד נאמן בייסורים. זאת אומרת, מה, הוא אומר לך שיש קבר של בן סורר, אתה יכול להגיד שלא היה. אז זה באמת זאת איזושהי אמירה מטאפורית, אז אולי זה יותר קל להבין את זה.
בכל אופן... הוא לא נאמן בייסורים.
מה?
הוא לא נאמן בייסורים, הוא כהן ויושב על קבר.
לא, אז הוא נאמן כי הוא לא ישב על הקבר. אין אדם משים עצמו רשע גם, בסדר. הוא לא ישב על הקבר כי באמת לא היה ולא נברא. בכל אופן, התמיהה גדולה מאוד. האם אין די בשאר חלקי התורה, אף אם אלף שנים יחיה האדם, לדרוש בהם לקבל שכר? כן, שאלה היא, אם באמת הפרשה הזאת לא נחוצה, אז למה היא נכתבה? בשביל לתת לי שכר, נגמרה כל שאר התורה, את כל השאר גמרתי ללמוד, שאני צריך את השלושה ארבעה פסוקים האלה, כי אחרת אני אשאר מובטל, לא יהיה לי מה ללמוד. נשמע מוזר באמת. קושיה היא קושיה טובה, זה באמת מוזר, מה זה שני וקבל שכר? זה מובאה ראשונה. מובאה שנייה, ילקוט שמיני, תף קוף כפה, זה ילקוט שמעוני, וכי מה ראו ישראל להביא יותר מהארון, שם בפרשת שמיני מדובר על, על שני השעירים, כן? שעיר לעזאזל ושעיר להשם, אז הגמרא דנה שם מי צריך להביא שעיר, הארון צריך, הכהן הגדול צריך להביא שעיר, או ישראל צריכים להביא שעיר, אז במהלך הדיון מופיע זה קטע מתוך הדיון, וכי מה ראו ישראל להביא יותר מהארון, אלא אמר להם אתם יש בידכם בתחילה וישחטו שעיר עזים, ויש בידכם בסוף, עשו להם, כן? עשו להם עגל מסכה. זאת אומרת, העגל. אתם הייתם שותפים במחירת יוסף, בשחיטת שעיר העיזים, זה החטא בתחילת הדרך, שאר השבטים, כן? והחטא בסוף הדרך, שזה חטא העגל. אז אתם צריכים להביא שעיר יותר ממני, כך אומר אהרון. גם כן מופלא מאוד. הלו, גם אהרון היה לו בתחילה וגם בסוף. בהתחלה הוא היה שותף, כן, שבט לוי היה שותף במחירת יוסף, הוא לא היה, הוא גם היה חלק מהעניין, ובסוף, בחטא העגל, גם בסוף, כמאמר הכתוב, ובאהרון נתענף השם, כן, זאת אומרת, גם אהרון היה שיתף פעולה עם חטא העגל, אז מה אהרון טוען כלפי ישראל, שאתם, יש לכם תחילה בסוף, ולכן אתם צריכים להביא שעיר יותר ממני. מובאה שלישית.
אהרון היה בתחילה,
אהרון הכוונה שבט לוי. אהרון שמדובר פה הכוונה הכהן הגדול. כי מדובר על אהרון לדורות. זאת אומרת, הכהן הגדול צריך להביא שעיר ביום הכיפורים. בסנהדרין כף זין, הכתיב שמות למדלת, פוקד אבון אבות וגומר. גמרא דנה שם מתי פוקדים אבון אבות, כן, לא ימותו בנים על אבות, בנים באבון אבות. ומצד שני יש פוקד אבון אבות, הגמרא שואלת מתי זה ומתי זה, והגמרא עונה בשאוחזין מעשה אבותיהם. זאת אומרת, כשהבנים אוחזים את מעשה אבותיהם, אז פוקדים עליהם גם את האבון של אבותיהם, חוץ מהאבון שלהם. אבל אם לא, אז לא. אז באמת כל אחד נענש על שלו. והדעת נותן, כי זה רק באופן אשר איכות מעשה הבנים שווים בערכם עם מעשה האבות. לא כאשר מעשי האבות היו אבונות גדולים באיכות ערכם ממעשי אבון הבנים. אז פה לא לגמרי ברור לי מה הוא מתכוון, כי בסדר הכל חוזר על מה שאומרת הגמרא. מה, בסדר, כן, מה זאת אומרת, והדעת, הוא מתכוון לומר שהדעת נותנת את מה שהגמרא אומרת, זאת אומרת שהמסברה אומרת את זה, אולי הוא מתכוון לומר שסוג ה... זה צריך להיות מאותו סוג איכותי של עבירה, לא רק בעוצמה הכמותית, זאת אומרת שאתם תהיו חוטאים ברמה של אבותיכם, אלא גם מאותו סוג חטאים, כי אם למשל, מה הרעיון מאחורי זה, אם למשל אני, לא יודע, חוטא מאוד בשמירת שבת, האם יפקדו עליי את אבון אבותיי שהם חטאו מאוד בגניבה? אז הוא אומר, הסברה אומרת שלא, אם זה אבון מאותו סוג, מאותה איכות, אז אם אני חוטא באותה עוצמה כמו אבותיי, אז יפקדו עליי את אבון אבותיי, ואם לא, אז לא. אז הוא אומר שהסברה אומר שזה גם מאותו סוג. אז זה, מפה מתחילה פסקה חדשה, פשוט אני כשהפענוח לא עשיתי את זה עד הסוף. זאת אומרת, חלק מהדברים תיקנתי, אבל חלק פספסתי. ואמרינן ביום הסמך זין, את משפטי תעשו, כן, ואת חוקותי תשמרו. יש משפטי תעשו וחוקותי תשמרו, יש משפט וחוק. אז את משפטי תעשו דברים שאלמלא לא נכתבו, דינו שיכתבו. ואלו הן עבודת אלילים וכו'. אז משפטי תעשו זה דברים, כן, הגיוניים. כן, זה, המשפטים זה הדברים שיש להם, יש מאחוריהם סברה, שלמלא לא נכתבו, דינו שיכתבו. זאת אומרת, מה הכוונה? אפילו אם הם לא היו נכתבים, הייתי יודע אותם. זאת אומרת, בעצם ברור, היה צריך לכתוב אותם, זה ברור. והדוגמה לזה זה עבודת אלילים. עבודת אלילים נתפס בגמרא פה כמשהו שהוא סברה פשוטה. זאת אומרת, שעבודת אלילים זה דבר... בעייתי, זה שטות או משהו כזה, ולכן ברור שזה זה משפט ולא חוק. את חוקותיי תשמרו, ממשיכה הגמרא, זה דברים שהשטן משיב עליהם וכולי. יען כי אין לחיובם מבוא בשכל אנושי, רק אני השם חקקתים וכולי. אז החוקים זה הדברים השמעיים, כן, הלא הגיוניים, שאין לחיובם מבוא בשכל אנושי, והמשפטים זה המצוות השכליות, כן, ההגיוניות. והדעת נותן כי איכות אבון המשפט תעלה למעלה נגד איכות אבון החוקים. זאת אומרת, מי שעושה עבירה על משהו שהוא שייך למשפט, על מצווה הגיונית, הוא חוטא גדול יותר מישהו שעושה עבירה על מצווה חוקית, כנגד אבון החוקים. למה? אני מניח שהציפייה ממנו, שאם זה כל כך מובן, איך זה יכול להיות שאתה לא מקיים את זה? זה לא רק סתם ציווי פורמלי, יש פה משהו שהוא גם מובן מאליו, היית צריך להקפיד על זה יותר, על זה יותר קל להקפיד. פעם, אחת השנים הקודמות, דיברתי על זה שהטריד אותנו בישיבה בירוחם, שדיברנו עם התלמידים באיזושהי הזדמנות, אני כבר לא זוכר, אז מאוד הטריד אותנו המסירות נפש שאנחנו מוצאים אצל גרינפיס. זאת אומרת, באמת, אנשים משלמים מחירים כבדים, מוכנים לסבול ולהוציא כספים ולנסוע עם ספינות לקוטב הצפוני וכל מיני דברים כאלה על הערכים האלה, ומערכים טובים, אין לי ביקורת, אני חושב שנכון, צריך לשמר במידה כזו או אחרת את הכדור שלנו. ואצלנו איכשהו אנחנו מג'אג'ים, לא ממש מוכנים ככה לשלם מחירים כבדים על הערכים שאנחנו מאמינים בהם. והגענו באיזשהו שלב, אני חושב, למסקנה שם בשיחה הזאת, שבאיזשהו מקום יותר קל למסור את הנפש על ערכים מהסוג ההוא. לא שזה לא ראוי להערכה, עובדה שרוב האנשים לא עושים את זה. אבל יותר קל להגיע לזה כי אתה רואה מול עיניים את התוצאות. הדברים הם מובנים לגמרי בהיגיון. עכשיו אתה תמסור את נפשך על פדיון פטר חמור, נו באמת. זאת אומרת, בסדר, אוקיי, לא דאי שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי ואני לא מבין מה הוא רוצה ממני, אז אני עוד צריך גם לצאת למלחמות קודש על העניין הזה. אז קצת קשה לייצר הזדהות עם דברים שהם לא הגיוניים, שאני לא מבין מה הם מועילים. אז הנה, זה בדיוק מה שהוא אומר כאן, ולכן באמת מי שעובר עבירה על דבר שהוא שייך למשפט ולא לחוק, הוא נחשב עבריין גדול יותר. כנגד אבון החוקים, נקודה. ואמרינן שם, דף פה...
עכשיו, היה צריך להיחשב, משתמע מדבריו.
למה?
והדעת נותן, אז...
כן, והדעת נותן, כי איכות אבון המשפט תעלה למעלה, נגד איכות אבון החוקים. לא, הדעת נותן, זה לא, אני לא חושב שזה נאמר בטון רגיל, לא בקושייה. ואמרינן שם פה, ביום הפה, אמרה תורה חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. נמצא לפי זה, הגם שאבון עבודת אלילים ומשפט, כמאמר הגמרא הנ"ל, אכן מה שהזהירה התורה למות על עבודת אלילים, היא חוקה. פה יש איזשהו חילוק עוד פעם, זה כבר תחילת הפלפול. זאת אומרת, עבודת אלילים זה משפט, זה דבר הגיוני שלא לא לעבוד אלילים, או להימנע מעבודת אלילים. אבל החיוב למות, הרי שיהרג ואל יעבור, החיוב למות על עבודת אלילים הוא חוקה. הוא לא הגיוני. למה הוא לא הגיוני? כי עובדה שהגמרא אומרת, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. מה זאת אומרת? למה למות על שמירת שבת, תפסיד שבת אחת, תחלל אותה, אין מה לעשות, אל תמות על שמירת השבת, כי אם תמות, אז איבדת את כל השבתות הבאות גם כן. ולעומת זאת, אם אתה עכשיו תחיה, נכון, הפסדת את השבת הזאת, תוכל לשמור הרבה שבתות בעתיד. אוקיי? ואז בעצם ההיגיון אומר, וזה נכון לא רק לשבת, זה נכון לכל עבירה. אז ההיגיון אומר שלא נכון למות על עבירות. למות על עבירות זה לאבד את כל ההזדמנות שלי, כל החיים הלאה, להמשיך לעשות עוד מצוות. ופה, בלגבי עבודה זרה, אנחנו כן מצווים למות ולא לעבור. אז זאת אומרת, החיוב הזה למות על עבודה זרה הוא חוקה, הוא לא משפט, למרות שהעבודה זרה מצד עצמה היא משפט. החובה למות עליה זה חוקה. ואמרינן בסנהדרין זין, וירא אהרון וכולי, מה ראה אהרון, שבחטא העגל שם, ראה חור שזבוח לפניו, חור לא היה מוכן לעשות את מה שאמרו לו, אז שחטו אותו, אמר, אי לא שמענה להו, השתא אבדלי כדאבדו חור, אם אני לא אשמע להם, אז הם יעשו לי כמו שעשו לחור. ומקיים בי, ואז יתקיים בי, איכה ב', כן, במה שכתוב בפרק ב' באיכה, אם יארג במקדש השם, כהן ונביא. בסדר? אז לכן בעצם אהרון פחד, נמצא. היה אבון אהרון חוק, ולא היה בבחינת אוחז מעשה אבות, אשר יפקדו עליו אבונותיהם, כנגד וישחטו שעיר עזים, שהיה אבון משפט. מה הוא אומר? אז הוא אומר, הוא שאל למעלה, למה אהרון הוא פחות גרוע מישראל? גם הוא היה בתחילה ובסוף. אז מה המשמעות של תחילה וסוף? אז הטענה היא, תחילה וסוף, המובאה השלישית היא רמז לפתרון אחידה במובאה השנייה. התחילה וסוף פירושו שאם בסוף אתם עושים אותו חטא כמו בהתחלה, אז פוקדים עליכם גם את האבון של אבותיכם על החטא שהם עשו בהתחלה. נכון? זה מה שאומרים חז"ל, הרי שהרבה מהדברים שאנחנו סובלים עד היום, או סרט הרוגי מלכות כידוע, אז זה על מכירת יוסף. זאת אומרת, החטא הוא נפקד גם על ילדי החוטאים. ולמה? בגלל שהם אחזו מעשי אבותיהם בידיהם, כמו שהגמרא אומרת, שאם הם אוחזים, איפה? אז הוא אומר, חטא העגל זה כמו וישחטו שעיר עזים. למה זה אותו דבר? שאלה טובה, אני לא בדיוק יודע, אבל ההנחה היא שזה באיזשהו מובן דומה, וכיוון שכך, אז פוקדים עליהם את אבון אבותיהם. אבל אהרון זה לא ככה. כיוון שאהרון, נכון, בחטא הראשון שבט לוי היה שותף, במכירת יוסף. אבל בחטא העגל, החטא שאותו הוא עובר, זה לא חטא של עבודת אלילים שהוא משפט. גם מכירת יוסף זה חטא מוסרי, זה משפט. אז הוא אומר, זה אותו סוג, לכן פוקדים את אבון האבות על הבנים, כי זה משפט וזה משפט. טוב, זה כבר פלפול, כמובן. כי זה הרי לא אותו סוג עבירה. זה משפט וזה משפט, אבל זה לא אותו סוג. אוקיי? אבל אהרון זה לא משפט, אהרון זה חוקה. כיוון שאהרון לא עבד עבודה זרה בשביל לעבוד עבודה זרה, הוא עבד את זה בגלל החשש שיהרגו אותו. אז נכון, הוא היה צריך למות. אבל החובה לא למות היא חוקה ולא משפט. אז על מה שהוא עבר זה בעצם עבירה חוקית ולא עבירה משפטית. האמת שלאור מה שראינו בשבוע שעבר, יש לי אפילו תירוץ יותר טוב, אם אנחנו כבר נכנסים לשאלות הפלפול, וזה אפילו לא לגמרי פלפול, יש פוסקים שאומרים את זה. הרי אתם זוכרים, ראינו את התשובה של ממעמקים, של הרב אשרי, והוא אמר שם שהוא הביא שם כמה פוסקים, שאם מישהו מחלל שבת תחת איום, אז הדבר הזה הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה. אז זה בעצם הכיסוד הרבנן, כי הוא עושה את המלאכה לא בשביל התוצאה של המלאכה עצמה, אלא כדי להימלט מהאיום. אז יש פה מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה בעצם רק כיסוד הרבנן. אבל הוא צריך למות על עבודה זרה. עבודה זרה זה אחד הדברים שצריך למות עליהם. זאת אומרת, אין, הוא היה עבריין, אבל זאת עבריינות מהסוג של החוקה. אז א' היא עבריינות לא מאותו סוג של האבות, ולכן לא פוקדים עליו את מה שהיה בתחילה. בסדר? זה מה שהוא שאל, הוא שאל שם, מה אהרון אומר לישראל, אתם הייתם תחילה וסוף, גם הוא היה תחילה וסוף, אז מה ההבדל? זאת אומרת, לא. הרי מתי פוקדים את אבון התחילה על אלה שהיו בסוף? מתי שהסוף דומה להתחלה? אצל ישראל הסוף דומה להתחלה כי זה משפט וזה משפט. אצל אהרון ההתחלה היא משפט, אבל הסוף הוא חוקה. ולכן עליו לא פוקדים את האבון הראשון. וחוץ מזה, פעמיים, יש פה שני שיקולים. א', לא פוקדים עליו את האבון הראשון כי זה לא אותו סוג. וב', שעבירה על חוקה היא עבירה קלה יותר מאשר עבירה על משפט. עכשיו שימו לב, מעבר לכל הפלפולים, יש פה אמירה נכונה. שעבירה על חוקה, עבירה על חוקה היא עבירה קלה יותר. זאת אומרת, ברור שמי שעובד עבודה זרה הוא עבריין גדול יותר מאשר מי שלא נהרג על עבודה זרה. אז גם אם צריך להיהרג, אבל זה לא עבירה באותה עוצמה כמו מישהו שסתם עובד עבודה זרה, נכון? אז עוד פעם, התווך הפלפולי כמובן נמצא כאן, אבל דרך התווך הזה עוברים דברים שהם דברים נכונים. זאת אומרת, זה לא, הוא לא אומר פה דברים לא נכונים, רק הוא איכשהו מתעקש להכניס כל דבר לתוך גמרא וליישב באמצעות זה תוצפות ולהסביר איזה אגדה פה ואגדה שם, כי זו צורת הדיבור, זה השיח. זאת אומרת, אבל צריך לשים לב לרעיונות שהוא אומר, שהרעיונות הם רעיונות נכונים וטובים. ובזה יש לבאר הכתוב, כן, זה עוד פעם המשך הז'אנר, ויקרא י"ח, את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו וכו'. אשר יש לשום לב על השינוי בפסוק הזה. להזהיר משפט בבחינת חיוב, וחוק בבחינת שלילה. כן? את משפטיי כתוב תעשו, ואת חוקותיי תשמרו. מה ההבדל בין תעשו ותשמרו? הגמרא אומרת, ישמר פן ועל, זה לב. ישמר פן תעשה כך וכך, לכאורה זה לשון אקטיבית, זה כמו תעשה משהו, ישמר. אבל לא, ישמר זה...
תעשה, אל תעשה.
בדיוק, תיזהר לא לעשות. לכן חז"ל אומרים שלשון של הישמר זה לאו, זה לא עשה. בסדר? אז פה כתוב את חוקותיי תשמרו ואת מצוותיי, את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמרו, אז את החוקה זה נאמר בלשון של לשמור. ואת משפטיי זה נאמר בלשון של לעשות, זה עשה וזה לאו, כן? אז זה מה שהוא אומר, שהמשפט בבחינת חיוב וחוק בבחינת שלילה. עיין מנחות למדבב, ישמר דעשה לאו וכו'. גם שינוי הפסוקים, בפסוק הראשון, משפט בתחילה ואחר כך חוק, ובפסוק השני שם, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי. בתחילה חוק, ואחר כך משפט. אז גם הסדר מתחלף, קודם חוקה ואחר, קודם ה... החוק ואחרי זה המשפט, ובפסוק הראשון זה קודם המשפט ואחרי זה החוק. אז מה הרעיון? פה הוא רוצה הרי להסביר לאור מה שהוא אמר למעלה, להסביר את שני הקשיים האלה בפסוקים. אז הוא אומר, כי הרמב״ם כתב בהלכות תשובה פרק ג' וזה לשונו. כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ועוונות. מי שזכויותיו יתרות על עוונותיו צדיק, ומי שעוונותיו יתרות על זכויותיו רשע. מחצה על מחצה בינוני. ושיקול זה אינו לפי מניין הזכויות והאבונות, אלא לפי גודלם. יש זכות שהיא כנגד כמה אבונות, שנאמר מלאכים א', י' ד', כן, זה עוד פעם פיקשו של הפיינוח, יען נמצא בו דבר טוב, ויש אבון שהוא כנגד כמה זכויות שנאמר בקהלת, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה. ואין, זה הכל לשונו של הרמב״ם. ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות, והוא היודע איך עורכין הזכויות כנגד האבונות. עד כאן לשונו. זאת אומרת, הרמב"ם אומר, יש בינוני צדיק ורשע, אל תחשוב שהקריטריון הוא מספר העבירות מול מספר המצוות, כיוון שיש משקל שונה לעבירות ולמצוות שונות, אף אחד מאיתנו לא יודע את המשקלות האלה, רק הקדוש ברוך הוא. כבר דיברתי על זה אנשים אפילו אולי יותר מפעם אחת בשנים קודמות, מה בעצם, איך זה יכול להיות שיש בינוניים, ועם זה שרק אל דעות יודע לשקלל את המצוות ואת העבירות, עוזר פה במשהו להבין איך זה יכול להיות שמישהו יוצא בדיוק שקול עם מצוות ועבירות, כן, יוצא בינוני. אז העובדה שיש שקלול שונה לא עוזרת, כמובן, כי זה עדיין, אז גם סכום משוקלל, לא, הסיכוי שהוא יצא בדיוק כמו סכום משוקלל אחר, זה עדיין אפס. זאת אומרת, זה לא משנה כלום. לא, הוא יכול, כן, הוא יכול אולי לצמצם, הוא יכול לדעת כשזה קורה, אבל מה הסיכוי שזה באמת יקרה? זו השאלה. ואם כי בוודאי ישנן סיבות רבות המגדילות ערך הזכויות והאבונות, אז מה זה בכל זאת? שימו לב, הרמב״ם אומר, אף אחד מאיתנו לא יודע, רק הקדוש ברוך הוא. מה השלב הבא של רב ישראל סלנטר? זה להסביר מה מגדיל את הזכויות ואת האבונות. אחרי שורה, אחרי שהרמב״ם מסביר שאף אחד לא יודע חוץ מהקדוש ברוך הוא, אז עכשיו הוא אומר, כן, זה מזכיר את מה שאמרו לרבי עקיבא, כן, סוד שכיסה הוא עתיק יומין ואתה הולך ומגלהו. כן, זאת אומרת, הרמב״ם אומר שאף אחד לא מבין את זה חוץ מהקדוש ברוך הוא, ועכשיו הוא סלנטר מסביר לנו את העניין הזה. אז הוא אומר, כמובן, הוא פותח באיזושהי התנצלות, הוא אומר, אם כי כמובן ישנם סיבות רבות המגדילות ערך הזכויות והאבונות, לא נחדל לבאר בזה איזה בחינה. זאת אומרת, לא שהוא הולך להסביר באמת את העניין, אבל בחינה אחת. והוא, כי רבות מחשבות בלב איש, השם ליבו אל דרכיו, ויודע כי בידו אבון אשר חטא, למרבה בא לנזר ממנה, שחטא למרבה, בא לנזר ממנה לפי דעתו המדומת, לבל לסלסל במאמרי רבותינו זל המדברים בה, כי מוטב שיהיה שוגג, כמאמרם זל במדרש רבה, כל מי שלמד תורה ואינו מקיים אותה, עונשו חמור ממי שלא למד כל עיקר. מה הוא מתכוון לומר? הוא אומר, אם יש בן אדם שחוטא ולא מצליח להתמודד, לחזור בתשובה, הוא חוטא כל הזמן באיזשהו אבון שהוא נכשל בו. אז הוא כבר לא מתעסק עם מאמרי חזר שעוסקים באבון הזה, כי הוא מעדיף להישאר שוגג ולא להפוך למזיד, והוא כמובן בונה מזה אידיאולוגיה, שלא כדאי להתעסק עם זה, אני במקום אחרי אקשל, אז לפחות שאני אקשל פחות, שאני אהיה שוגג ולא מזיד, זה האידיאולוגיה שלא כדאי ללמוד. אם אתה לא לומד, אז לכל או יותר אתה שוגג. אז הוא אומר, אין שם, לא זאת דרך השם, לעטוף הרשע במעיל הצדק. כן, לעשות אידיאולוגיה מדבר שהוא לא נכון. וכמאמר הכתוב, תהילים, תשב אנוש עד דקה ודרשו רבותינו זל עד דכדוכה של נפש. ותומר, שוב בבני אדם, זה המשך של אותו פסוק, וכולי, במי ושע האדם, כן, אתה צריך לשוב, וכן צריך לנסות לעשות תשובה עד דכדוכה של נפש, לא להתייאש מהעניין הזה. במי ושע האדם לסעף פורה לזו ואיה המערצה, זאת ישיב אל ליבו לאמור, אז הוא אומר, אז בסדר, אבל איך עושים את זה? איך אפשר להתגבר על היצר הזה של בוא לא נלמד, לפחות נשאר שוגג? אז הוא מסביר עכשיו איך הולכים להתמודד עם העניין הזה. שימו לב, אנחנו יצאנו מאיזושהי שאלה שכבר כמעט שכחנו מה היא, זה דרכו של פלפול. זאת אומרת, אנחנו נחזור אל הכל בסוף. זאת אומרת, המעגלים צריכים להיסגר בסוף. אוקיי? אז הוא אומר, לו זאת ישיב אל ליבו לאמור, הלו כל דבר יתחלק על פי הפעולה ועל פי הפועל. עכשיו זה איזשהו מבוא, שהוא אומר בעצם, כל דבר צריך, יש לו שני מישורי דיון, או מישורים שבהם הוא נשפט, על פי הפעולה ועל פי הפועל. עכשיו לפני שהוא ממשיך הלאה, בעצם רק אני אגיד באופן כללי יותר, כשאני שופט מעשה של בן אדם, אז יש כמובן שני מימדים שעליהם צריך להסתכל. מימד אחד זה מה הוא עשה, תוכן המעשה, השלכות של המעשה, זאת אומרת, מה קרה בפועל. התוכן השני זה הנסיבות הנפשיות שליוו את המעשה הזה. זאת אומרת, מה היו הכוונות שלו, עד כמה הוא ידע, אם הוא היה שוגג, אם היה לו מטרה רעה, זאת אומרת, עד כמה היה קשה או קל לו להתמודד מול היצר הזה או משהו כזה, זה השיקול מבחינת האדם, זה הפעולה והפועל. כן, פרשת שבוע שעבר יוסף אומר לאחים, ויאמר יוסף לאחיו, אל תיראו, התחת אלוקים אני, אתם חשבתם עליי רעה ואלוקים חשבה לטובה. כן? אז מה הכוונה שם? הכוונה שבסופו של דבר, הרי מה שאתם מכרתם אותי, חשבתם לעשות לי רע, אבל בסופו של דבר זה יצא טוב, הרי בזכותי מצרים וגם אתם וכל העולם ניצלו משנות הרעב, בזכות המחירה הזאת, אז הכל בסדר, זה יצא לטובה. עכשיו, על פניו זה דבר אבסורדי. זאת אומרת, מה זאת אומרת? זה שזה יצא לטובה זה פותר אותם. זה שבמקרה הם לא הסתדר להם, הם לא הצליחו במזימתם, אז זה פותר אותם? שמה?
אם השם רואה את זה בתור משהו חיובי, אז איך אני יכול לראות את זה בתור משהו
שלילי? מה זאת אומרת? השם לא ראה את זה במשהו חיובי. השם הפך את זה למשהו חיובי. מה זאת אומרת? מה זה עוזר לשיפוט פה? השיפוט שלהם הרי הוא אותו דבר. יש פה איזושהי אמירה לכאורה נורא בעייתית. עכשיו נכון, אנחנו רגילים לזה כבר, גם על זה פעם דיברתי. אנחנו רגילים לזה כבר שניסיון לרצח זה לא כמו רצח. למרות שברמה העקרונית, מה ההבדל? הבן אדם עשה את כל מה שהוא יכול, לקח את הנשק, טען אותו, כיוון אותו, לחץ על ההדק. הכנוקר היה שבור. אז מה? הוא רשע בדיוק כמו אותו אחד שהצליח. רק חוץ מזה שהוא רשע, הוא גם שלמז. זה הכל. אז בגלל זה הוא פטור. הוא רשע כמו השני בדיוק. אז למה ניסיון נחשב אצלנו פחות מאשר מעשה? מבחינת האנישה לפחות, או גם מבחינת ההתייחסות החברתית, זה לא מבחינת האנישה. על ניסיון, כן, אלה שעם דם על הידיים ואלה שבלי דם על הידיים. מה זה משנה מי שיש לו מישהו דם על הידיים? אם הוא נכשל, אז הוא שלמזל, אז בגלל זה מגיע לו לצאת. מה זה משנה אם יש לו דם על הידיים או לא? יש לו דם במובן הזה של, אני מתכוון, שאחד שפוצץ ולא הצליח להרוג. יש כאלה שאין להם דם על הידיים במובן שהם לא עוסקים בפיצוצים עצמם, אלא רק איזה דרג עורפי.
הוא מאוד מאוד חכם, אז הוא נחשב למשהו, למרות שלא בטוח שעושה
כן, אבל פה זה שיפוט מוסרי, השאלה היא למה, מה ההצדקה לשיפוט מוסרי מהסוג הזה?
כי יש הבדל בין מעשה בפועל לבין...
למה? למה? יש פה משהו לא פשוט. עכשיו תראו, אצל יוסף באמת נדמה לי...
הוא לא באמת רצה לרצוח, אם הוא באמת היה רוצה לרצוח לגמרי, היה בודק את הרווה כמו שצריך, ולא היה לפספס. היד שרעדה לו על ההדק ובגלל זה הוא פספס את ה... זה הרציו של המחוקק, למה ניסיון לרצח הוא עונש חמור פחות.
ממש לא משכנע.
נדמה לי שיש משהו הגדרה בחוק שהעונש הוא רק כ-50%.
לא, היום הבנתי, מישהו אמר לי דווקא להפך, שהיום על פי החוק ניסיון לרצח זה ממש רצח. ככה מישהו אמר לי היום שדווקא להפך בחוק הישראלי לפחות זה נתפס אותו דבר, אני גם כן ידעתי לא ככה, אני לא יודע, ככה מישהו אמר לי לפני כמה זמן. בכל אופן... מה? אז אצל יוסף מה שכתוב זה משהו קצת יותר מתון. הוא לא אמר להם שהם בסדר. הוא אומר להם, תחת אלוקים אני. זאת אומרת, זה תפקידו של אלוקים, זה לא התפקיד שלי. אם היה יוצא מפה משהו במישור המעשי, אז זה תפקידו של בשר ודם. בית דין דן את האנשים על מעשיהם. על מחשבותיהם, גם צריך לדון אותם. הקדוש ברוך הוא ידון אותם. הבאתי את הגמרא בנזיר על גדולה עבירה לשמה. בדיוק בשבוע שעבר הבאתי אותה. הגדולה עבירה לשמה, נכון? אני חושב שהבאתי אותה. שהגמרא אומרת שם חשב לאכול, לא, לא, זו לא עבירה לשמה, סליחה. חשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה. זה כמעט באותו מקום. חשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה, אז צריך כפרה. והרב מבריסק רוצה לטעון שזה ממש עבירה. אני חושב שזה קשה לטעון דבר כזה.
מקשרים את זה למכירת יוסף.
מה?
מקשרים את זה למכירת יוסף.
את מה?
רבי עקיבא אומר, על זה הוא בחר. שם בגמרא אומר על זה שבחר, שאלו שרצו למכור...
כן, זה היה מכירת יוסף, אני כבר לא זוכר, יכול להיות. רבי עקיבא בחר שם, זה אני יודע, אבל מכירת יוסף זה היה? כן, אני לא זוכר, צריך להסתכל. בכל אופן, הגמרא אומרת שמי שחשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה, צריך כפרה. זה רב מבריסק טוען שזה ממש עבירה במובן המלא, רק לא מאנשים, אבל זה עבירה לגמרי. זה קשה להגיד, אבל ודאי שצריך כפרה. זאת אומרת, לא רק שמפטיריו הנה הוא לא יקבל, אלא גם יש פה איזושהי בעיה. למה? בגלל שזה שהוא לא הצליח, סוף סוף אבל כל הכוונות, כל המעשים שלו, הוא היה רשע למאדרין, בדיוק כמו אחד שאוכל חזיר. רק במקרה לא הלך לו, החזיר שהוא רצה לאכול התברר כתלה. אז מה? מידת הרשעות היא אותה מידה, בסברה צודק הרב מבריסק. זאת אותה עבירה. מה זה משנה מה אכלתי בסוף? עכשיו, טוב, עכשיו פה השאלה, למה אין את העונש? אז את העונש זה כבר שאלה בתורת הענישה. האם את העונש אני נותן על פי חומרת המעשה? זה סוג של נקמה. כן, כמה שאתה יותר רשע, אתה תחטוף עונש יותר חזק. זו תפיסה של ענישה כנקמה. או שענישה זה משהו שהוא כפרה, למשל. אז פה, או לתקן באיזשהו מובן את התוצאות. אז פה כמובן, אם אין תוצאות, אין מה לתקן. או הרתעה, אז גם כן, יכול, אפשר לדון. יכול להיות שפסיכולוגית אצל אנשים, הרתעה יותר נדרשת במקום שבו האווירה התממשה. לא במקום שהבן אדם ניסה, אבל הוא בסוף לא הצליח. אז פה זה פחות עושה את הרושם הפסיכולוגי. אז בתורת, במובן של הרתעה, אז יש מקום לדון אולי לעשות את החלוקה. אבל אם אנחנו מדברים על עונש כנקמה, כמשהו על זה שאתה לא בסדר, שאתה רשע, אתה רשע באותה מידה גם אם יצא לך תלה בסוף. מה זה משנה? אז לכן, מה שיוסף אומר לאחים שלו שם, התחת אלוקים אני, הכוונה, אם זה היה יוצא בפועל, אז מי שהיה דן את זה, זה בית דין של מטה, זה בשר ודם, אנחנו דנים על דברים שקרו. על כוונות רעות, זה הקדוש ברוך הוא דן. זה לא שאתם צדיקים, אתם רשעים. אבל זה תפקידו של הקדוש ברוך הוא לדון. אני לא תחת אלוקים. זאת אומרת, תחת אלוקים אני, זאת אומרת, אני לא דן את הדיון הזה, כי בסופו של דבר זה יצא לטובה. אז תכלס, אבל באמת במובן של השיפוט האמיתי, לו הייתי יודע את הכוונות, ולו הייתי דן על הכוונות, במובן האמיתי, כוונות רעות זה בדיוק כמו מעשה רע, אין שום הבדל. אם הכוונות, כמובן, עוד פעם, לא כוונות שעלו במוחי ככה כבדרך אגב, אלא החלטה לעשות משהו כולל ביצוע, רק בסוף לא הצליח לי. זאת אומרת, משהו נכשל לי שם. אני רשע באותה מידה, אין שום הבדל. אז לכן כשאנחנו שופטים פעולה מסוימת, אז הוא אומר, זה יש לדון מצד הפעולה ומצד הפועל. אני חושב שאפילו במובן מסוים זה אפילו עוד יותר מצד הפועל מאשר מצד הפעולה. כי מצד הפעולה, בסדר, מה שיצא יצא, אם זה מצליח או לא מצליח, ומה הן ההשלכות, זה כבר לא תלוי בי. השאלה עד כמה אני רשע, הרבה יותר משמעותי זה לדון בכוונות שלי ובמידת האשמה שיש לי במעשה, מצד הפועל, ולא מצד הפעולה. מזכיר לי איזה ויכוח שבימים האחרונים אני ככה נמצא בו, משתתף בו באינטרנט, על איזשהו עניין של, אולי גם על זה פעם דיברתי, אני לא זוכר, על... אז זה שאומרים שכל מי שנהרג על זה שהוא יהודי הוא קדוש. זה שטות והבל שאין לה שורש וענף, פשוט שטויות. אין לזה מקור, אין לזה סברה, פשוט דבר טיפשי לחלוטין. וכולם חוזרים על זה וכותבים את זה בהתלהבות ומנחמים את המסכנים שמאבדים את יקיריהם הקדושים. אם הבן אדם עשה משהו בשביל זה, נגיד זה בשואה, אז הקדושי השואה, במה הם היו קדושים? הם לא קדושים בכלום. נורא מסכנים, קרוביהם מסכנים, אבל מעצם זה שנהרגת זה הופך אותך לקדוש. אם בן אדם עשה משהו ובגלל זה הוא נהרג, אז ודאי, זה ודאי שכן. אבל אם בן אדם סתם, תפסו אותו בגלל שגילו במרשם התושבים שהוא יהודי וירו לו בראש. לא שאלו אותו מה כן ומה לא, ואם הוא כן הייתה הבחירה בידו והוא בחר לעשות משהו ובגלל זה הרגו אותו. אז איזה קדושה יש בזה? מה זה שייך לעניין? בסדר, לא יודע. כגדול, בסדר, אז אפשר. אם זה במשמעות אחרת, אז לא אכפת לי. אבל אם זה, אם זה במשמעות של אדם שראוי להערכה רבה על מעמדו הרוחני, או משהו כזה, לא יודע איך לקרוא לזה. מה זה שייך בכלל? הבנם הזה פשוט עוד לא הספיק רגע לברוח או להמיר את דתו, תפסו לו, תפסו אותו וירו לו בראש, אז זה הפך אותו לקדוש. מה זה שייך, מה זה קשור לקדושה? זה לא רלוונטי, זה אמירות שנועדו כנראה לנחם כל מיני אנשים, אני לא יודע בדיוק מה, אבל אין להם שום תוכן אמיתי, זה כמו, אני גם לא הייתי מתנחם מהשטות הזאת, כי מישהו היה יכול גם להגיד, תראה, וכל קרוביך שנהרגו בשואה זכו בפרס נובל. הם לא זכו, אבל בשביל לנחם אותי אומרים שהם זכו בפרס... מה, מה זה הדבר הזה? אני לא כך מבין את העניין הזה, אבל למה אני מביא את זה? כי זה מזכיר לי את אותו דיון, גם שם ישנה איזושהי תחושה שאנחנו אמורים להסתכל על התוצאה המעשית, ולא משנה מה היה בעצם תפקידו של הפועל בפעולה הזאת. זאת אומרת, אם אני לא עשיתי שום דבר בהקשר הזה, אלא סתם תפסו אותי והרגו אותי, אז באיזה מובן אני קדוש? התוצאה המעשית היא, לא, היא כמעט לא רלוונטית להערכת המעשה. מה שחשוב זה השאלה מה האדם עושה, או מה המוטיבציות שלו, או מה הוא משקיע בשביל הדבר הזה, איזה מחירים הוא משלם. זה ודאי שכן. אבל זה מצד הפועל, לא מצד הפעולה. אבל אנחנו בשורה התחתונה, איכשהו מקובל... מה? לא, אז אני אומר, אז אפשר להגיד במקום... לא, ואם תפסו מישהו שהוא בכלל מתבולל, תפסו מישהו שהוא מתבולל בכלל, רק אמא שלו הייתה יהודיה לצערו, מה הוא יעשה? אז גם הוא קדוש, זה חלק מההרוגים שם. היו שם הרבה הרוגים שהיו לא צדיקים כל כך גדולים, בוא נגיד, בחייהם. הם הפכו לקדושים עם אותם, אני לא יודע איך בדיוק. עוד פעם, אם הם עשו משהו, בסדר גמור, יכול לעשות בן אדם משהו וזה יחפר ויהפוך לצדיק, הכל נכון, תלוי מה הוא עשה. אבל עצם העובדה שמישהו מת, אז מה אם הוא מת? טרוריסט, לא יודע, מהרג אזרח ישראלי, אז בגלל זה הוא הופך להיות קדוש, בגלל שהוא נהרג על יהדותו? מה זה השטויות האלה? עכשיו, הדילמה פה היא גם איכשהו באיזשהו מובן סביב אותו נקודה. זאת אומרת, אם אתה מעריך פעולה או אדם דרך מה שקרה בפועל התוצאה, או דרך המניעים, המוטיבציות, דרך הפועל, דרך השאלה מה המעורבות של האדם במה שקרה. אז לכן כשאנחנו מעריכים, אתם יודעים, גם בכלל לגבי מוסר, אז הרבה פעמים, כן, המוסר הקנטיאני הוא מוסר שבו מעריכים את האדם באמת לפי המוטיבציות. כאן אתה אומר, זה שאתה עוזר לזולת ואתה עושה את כל מה שנכון לעשות, זה לא הופך אותך לאדם מוסרי. השאלה למה אתה עושה את זה? אם אתה עושה את זה כדי לקבל צלש אצל הנשיא, או אתה עושה את זה בגלל לחץ חברתי, אז אתה לא צדיק מוסרי. בסדר? אתה איש נחמד, אבל אתה לא צדיק מוסרי. צדיק מוסרי זה מישהו שעושה את זה מתוך הענות לצו, צו הקטגורי. כן, זה התפיסה, זאת אומרת, מתוך המחויבות למוסר, המוטיבציה למה אני עושה, היא זו שקובעת האם אני אדם מוסרי או לא אדם מוסרי, ולא מה אני עושה. גם כבשים, דיברנו על אמנון יצחק, הסיפור החביב עלי של אמנון יצחק, כן, על הרב ששחט את הטלה, אני כבר לא אחזור על זה עוד פעם, אז גם כל טלה יכול לעזור לחברים שלו, אז הוא הופך אותו למוסרי. כל זה לא מתוצאה של בחירתו, אלא פשוט ככה הוא מתוכנת. אז דבר כזה זה לא נקרא להיות מוסרי. אולי נחמד לחיות ליד תלה כזה כשעוזר לסביבתו, אבל זה לא הופך אותו לישות מוסרית. המוסריות נקבעת לפי המוטיבציות שלך, לא לפי מה אתה עושה. מוטיבציות פלוס הניסיון לעשות. מצד שני, ישנה איזושהי תחושה שאם אתה עשית, נגיד אני לא יודע מה, אתה עשית משהו ויש לו השלכות איומות ונוראות. אז אולי אפילו לא חשבת עליהן, אבל יש לו השלכות איומות ונוראות. כן יש איזושהי תחושה שאתה יותר אשם מאשר מישהו שעשה את אותו דבר עצמו, אבל לא יצאו ההשלכות הנוראות. לא יודע, אתה הרגת בן אדם, נגיד, ומישהו אחר גם הרג בן אדם. לבן אדם הראשון הוא היה ערירי. והבן אדם השני היה עם משפחה עם 15 ילדים ו-17 נשים. בסדר? הוא היה צריך לפרנס את כולם. אוקיי? ובדואי. והרגת אותו. אז מה קרה? הכנסת עשרות אנשים למצוקה. עכשיו, אתה לא ידעת שום דבר, אתה הרגת בן אדם מאיזושהי סיבה, לא משנה, מאותה סיבה, בשני המקרים. עדיין ישנה תחושה שצריך לבוא בטענות יותר לבן אדם השני, כי ההשלכות של המעשה שלו בסך הכל נגרמו ממעשיו. זאת אומרת, הם תוצאה של מה שהוא עשה. אז אנחנו תולים בו את כל התוצאות הבעייתיות שיצאו מהמעשה שלו. פה זאת זאת הערכה על פי הפעולה, לא על פי הפועל. כי מצד המוטיבציות של הפועל בשני המקרים האלה, זה בדיוק אותו דבר. אבל עדיין, יש הבדל. זה כמו חז"ל שהם אומרים, לבן ביקש לעקור את הכל. בסך הכל רצה להרוג אדם אחד. פרעה, כל הבן הילוד היורות השליחו וכל הבת תחיון, מדובר על אלפי או עשרות אלפי ילדים. אבל לבן הוא יותר גרוע. למה הוא יותר גרוע? כי הוא ביקש לעקור את הכל. בסך הכל רצה להרוג את יעקב. זה הכל, בן אדם אחד. נכון, אבל צאצאיו של יעקב זה עם שלם. התוצאות של אותו מעשה הן תוצאות הרות גורל יותר מאשר המעשים של פרעה. כן, על פרעה הרי אומרים שברגע שהוא היה הורג את כל ה... הוא לא הבין פרעה. הוא רצה להרוג את הבנים ולהשאיר את הבנות, אבל הבנות, אם היו מתחתנות עם מצרי, הילד היה יוצא יהודי. הוא לא מבין שהוא לא יכול לחסל ככה את עם ישראל. צריך לחסל את הנשים בשביל לחסל את עם ישראל, לא את הגברים. זה... לכן באמת, גם כן פלפול שראיתי פעם, למה מילדות קיבלו בתי כהונה, ויעס להם השם, בתי כהונה לוויה ומלכות, בתים, כן? אז חזל דורשים בתי כהונה לוויה ומלכות, אז אומרים שם למה, אז מי זה רבי נתנאי בשיץ, אחד מגדולי הפלפלנים. אז הוא אומר שהרי מה הם הצילו המילדות, שהם הצילו את הבנים? הבנים לא חשובים כל כך, מה יש להציל את הבנים? העם היהודי יישאר גם בלעדיהם. מה לא יישאר? לא יהיו כהנים, לא יהיו לוויים, וגם מלכים לא. כי בן של גר לא יכול להיות מלך. אז לכן, מה, זה מה שהם הצילו לעם ישראל, אז מידה כנגד מידה, גם להם הקדוש ברוך הוא גמל, ועשה להם בתי כהונה לוויה ומלכות. טוב, אבל לענייננו, אני מנסה להראות פה... מה?
זה ברמת המור, טוב במרד.
כן, אמרתי, בסדר, אוקיי. בכל אופן, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, כשאנחנו מעריכים מעשה, יש פה את שני המימדים האלה. מימד אחד זה העושה, הפועל, המימד השני זה הפעולה. זאת אומרת, והערכה של המעשה היא בכל זאת איזשהו שילוב של שני הדברים האלה. אני לא יודע בדיוק לתת תמונה מלאה איזה משקל יש לכל אחד, וכל סיטואציה זה משהו אחר, אבל העובדה שכנראה אי אפשר להתעלם מאף אחד משני האספקטים האלה. אז זה הטענה שלו, כל דבר יתחלק על פי הפעולה ועל פי הפועל. מצד הפעולה, יתחלק כל דבר טוב לפי התפשטות פריו. לעומתו, יאמר ברוך להעושה. ככל שהפרי של המעשה שלך יותר גדול, כך אתה יותר ברוך. זה לפי הפעולה. זאת אומרת, אם התוצאות הן תוצאות יותר טובות, אז המעשה שלך הוא מעשה יותר טוב. וכל אשר יוסיף תת כוחו, אם כי שר כוח מייסדו, כן יוסיף שכרו. זאת אומרת, אפילו אם העץ מגדל עוד פירות הלאה, אבל אין, הכוח שלי כבר לא נמצא בעניין, אני כבר הסתלקתי, אני עשיתי את העץ וזהו. עכשיו העץ הזה פתאום, אני לא יודע מה, ירד גשם מהשמיים, והוא הביא פירות בלתי רגילים, שלא היה צפוי במבט ראשון. אז אני, זה לא תרומה שלי לעניין, אבל זה עדיין תוצאה של המעשה הראשון שאותו אני עשיתי, אבל אני לא מעורב פה כבר, כוחי לא משולב בהצמחת הפירות הנוספים. הוא אומר, עדיין, זה עדיין מוסיף את שכרו, כי זה סוף סוף תוצאה של המעשה שלי. כן, זה ההגדרה של על פי הפעולה. וכמאמרם ז"ל בקידוש עם מם, הזכות יש לה קרן ויש לה פירות. עבירה יש לה קרן ואין לה פירות. כן, את העבירה לא מעריכים לפי התוצאה, אלא רק לפי מה שאתה, או התוצאה העקיפה, אלא רק לפי מה שאתה עשית. ואלא מה אני מקיים משלי א' ויוכלו מפרי דרכם וממועצותיהם יסבאו, עבירה שעושה פירות יש לה פירות, שאין עושה פירות, אין לה פירות. מה זה? קודם הוא אמר שלעבירה לא מחשיבים את הפירות. עכשיו פתאום עבירה שעושה פירות, יש לה פירות, עבירה שאין לה פירות, לא עושה פירות. מה שמתכוון לומר פה, זה שיש, אם אני מעורב גם בהשלכות, אז זה גם בעבירה נזקף לרעתי. אבל אם יש השלכות שבאות מאליהן, אבל הן תוצאה של המעשה שאותו אני עשיתי בהתחלה, כמו עם לבן, כן, שהוא לבן שביקש לעקור את הכל. הוא הרג את הכל, הוא רצה להרוג בן אדם אחד. כתוצאה מזה, היו יכולות לצאת השלכות שלא יהיה עם ישראל. השלכות ענקיות. אבל הוא, זה לא תוצאה של מעשיו הישירים. זה תוצאה של העובדה של מה שהוא חולל בהתחלה. בסדר? אז במצב כזה, אז בעבירה זה לא נחשב, ובמצווה זה כן נחשב. אוקיי? זה מה שכנראה מה שהוא רוצה לטעון פה. אבל אם יש תוצאות שהן תוצאה ישירה של מעשיי, גם התוצאה היא של מעשיי. נגיד, אני הדלקתי איזשהו גדיש, אבל עשיתי אש כל כך גדולה שגם התפשטה הלאה. אז הפעולה שלי הראשונית כבר לקחה חלק גם בהתפשטות התוצאה הלאה. בסדר? זה נכון, גם באווירה וגם במצווה זה נחשב לזכותי או לחובתי. על כן לזאת בוודאי במידה טובה מרובה ממידת הפורענות, העושה פירות יגדל פירייה למעלה למעלה. עכשיו אני מדלג, על פי הדברים האלה נוכל ליישב במקור, זה פשוט פה זה מופיע באותו פונט, אבל במקור זאת הערה. זאת הערה שלפי זה הוא מיישב משהו אחר, אין טעם להיכנס לזה. וכן כל דבר רע, רואים? זה פסקה הבאה. יש שם... בסדר? וכן כל דבר רע יתחלק לפי התפשטות פריו. וכל אשר יוסיף תת כוחו לגדל פרי ראש, ראש ולענה, פרי גרוע, כן? כן יגדל גריעות ערכו ויכבד עונשו. ופעמים רבות ימצור האדם אורחו לכבוש תאוותו בלי גבורה, כאשר יראה בעליל איך מעשיו נפרצו להשית, כזורק חץ אשר אין להשיב, אם לא נכבה מנפשו חיובה הנולדת מסלסול הרבה בדברי רבותינו ז"ל. זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא אומר, יש לפעמים, התוצאות של מעשיי נזקפות לחובתי. בסדר? עכשיו, כשאני יורה חץ, אני מתחרט. עבוד, החץ כבר עף, אני כבר לא יכול לעצור אותו. וברגע שעשיתי את המעשה, התוצאות ימשיכו להגיע, ואני כבר לא יכול להחזיר את זה יותר, זה כמו חץ שעף. בסדר? אז במובן הזה הבן אדם אומר, טוב, אז כבר אין טעם באמת, המעשים שלי כבר הגעתי לדיוטה תחתונה, כבר התוצאות שלהם נוראיות, אני כבר עוד פעם חוזר לאותו יצר שהוא דיבר עליו למעלה, לא לסלסל בדברי רבותינו, זה כאילו לא להיכנס לעניין הזה, מוטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים. אז לכן הוא אומר, הוא בעצם מתייאש מעיסוק בכלל בתורה, או לנסות לעשות תשובה על העניין הזה. ואיך יעשה האדם שקר בנפשו בתמורה על הזו להיות שוגג, אשר רק שוגג דמיוני הוא, כשגגת התלמוד עולה זדון, כדאמרינן במציא למד ג' בבחינה הנמוכה, מלהיות מרוחק מן העבירה, בבחינה הגבוהה למעלה הרבה. אומר, המחשבה הזאת שאני לא אלמד, כי בין כל כך הוא עבוד לי כבר, המעשים שלי כבר עושים תוצאות נוראיות, אני כבר רשע גמור, כבר, לפחות שאני אהיה שוגג ולא יהיה מזיד, אז הוא אומר, זה טעות, זה טעות בתרתי. א', אתה משלם מחיר כבד על זה שאתה לא לומד, כי אתה עושה עוד עבירות, חוץ מהעבירות הקודמות, שמהם יכולת להימנע. ב', שגגת תלמוד עולה זדון. זאת אומרת, העובדה שאתה לא למדת בכוונה כדי להיות שוגג, זה, אז לא מחשבים לך את זה כשגגה, זה נחשב לך כזדון. אז לכן אתה בעצם מפסיד הרבה יותר ממה שאתה מרוויח, היצר הרע הזה מטעה אותך. אז זה מצד הפעולה. מצד הפועל, יתחלק כל דבר טוב באיכות עשייתו לפי צער קיומו. איך אנחנו מעריכים את המימד האנושי במעשה? זה השאלה, עד כמה זה, שילמתי על זה מחיר? עד כמה היה לי מאמץ כשעשיתי את הדבר הזה? כמאמרם ז"ל באבות פרק ה', לפום צער האגרה. וכן כל דבר רע יתחלק באיכות צער שמירתו. וכל אשר יוסיף צערו, כן ימעט בחינתו. כן? ככל שאתה מצטער יותר, קשה לך יותר להימנע מהרוע, אז הרוע הזה נחשב פחות רע. אומרת, כי בסדר, היה לך יותר קשה, אין מה לעשות. שם זה נמצא במכנה, לא במונה, המאמץ, כן? זה לכן אומר, זה יתחלק באיכות צער שמירתו. כדאמרינם במנחות מ"ג, תניא היה רבי מאיר אומר, גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת. משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שאמר לשני עבדיו, לאחד אמר, הווה לי חותם של טיט, ולאחד אמר, הווה לי חותם של זהב. ופשעו שניהם ולא הביאו. איזה מהם עונשו יותר גדול? הווה אומר, זה שאמר לו, הווה לי חותם של טיט ולא הביא. כן? מה זאת אומרת? החותם של טיט קל מאוד להשיג. אם לא הבאת את זה, אז דווקא בגלל שקל להשיג, זאת עבירה יותר גדולה. לעומת זאת, בחותם של זהב שקשה להשיג אותו, אז זה שלא הבאת את זה, זה אולי עבירה, אבל כיוון שהיה קשה לעשות את זה, אז העבירה היא עבירה קלה יותר. אז לכן הוא אומר, גם פה, ככל שהצער שלך מהעבירה הזאת גדול יותר, אז העבירה קטנה יותר. אז זה העיקרון. איל הזאת, זאת תורת האדם, לפקח על כל דרכיו, לבל ליפול ברשת הייאוש. כי כל עוד אשר עיניו פקוחות להרגיש ברעתו בלי ספק, באין תאווה מוצאת, ישמור דרכו וינצל מחלק היותר גדול. ומי פתי אוהב פתיות כזו להתברך בלבבו לאמור, הלא טוב לי לסתום אין בינתי למען הקטין הערך בהיותי שוגג בחלק הקטן, ויעזוב שמירתה בחלק היותר גדול. בסדר? אז כאן הוא אומר פה, טוב, זה עוד פעם, זה סוג של פלפול אני חושב, אבל עדיין, לא יודע, אני מתלבט לגבי זה. ככל שאתה יודע יותר, אז לכאורה אתה מזיד ולא שוגג. כן? אבל מצד שני, כיוון שהצער שלך יותר גדול, אז אולי העבירה תהיה יותר קטנה. זאת אומרת, זה כאילו, כנראה, זאת כנראה הטענה שלו פה. אז לכן לא כדאי ליפול לרשת הייאוש ולא להסתכל במאמר חז"ל. טוב, בכל אופן, בואו נמשיך רגע הלאה. הפלפולים הם רק תווך. הן הם, זה פסקה חדשה אגב, לא, הייתי צריך להוריד את זה פסקה. הן הם הדברי הרמב״ם הנ"ל, כי אין ביד האדם לידע השתלשלות הדברים לבאר ערך המצוות וההבנות על פי התפשטותם, וכן ערך צער קיום ושמירת התורה והמצווה. כי כוחות נפש האדם ילכו מהקודם אל המאוחר, מעמקי שורשי הלב אל התגלותם. וסיבות החיצוניות מוצאות למרבה להרחיב ולגלות איזה כוח אשר יגרח חלקו כנגד יתר הכוחות בשורשו. לזאת האדם המשקיף בעין בינתו מהמאוחר אל הקודם, ישגה הרבה בשופטו על שורשי הכוחות המולידים צער ועונג, וכל עוד אשר כוח נפשו מסתתר בשורשו, מתחבא מבינת אנוש, כן יוסיף לראות חיציו לפעולת אדם. על כן אין ביד האדם למצוא אל נכון מצב וערך צער קיום ושמירת תורת השם ידבר השמו, והוא לבדו יודע ירקם על אמיתותם כמאמרם זל באבות פרק ד', הוא המבין. מה הוא מתכוון בעצם לומר? כשהרבם אומר שאנחנו לא יכולים להעריך את המשקל של האבונות והמצוות, הוא אומר זה מצד הפועל ומצד הפעולה. מצד הפעולה אנחנו לא יכולים להעריך את זה, בגלל שאנחנו אף פעם לא יכולים לדעת מה תהיינה תוצאות המעשים, הפירות שיצאו בעקבות המעשים. אז לכן אין דרך להעריך את זה, זה גם יכול להיות דורות אחר כך. אנחנו לא יכולים להעריך את הדבר הזה. זה מצד הפעולה. גם מצד הפועל אנחנו לא יכולים להעריך את זה, כיוון שבסופו של דבר בשביל להעריך את האדם לא מספיק להעריך האם הוא עשה עבירה שיש בה קרת, מיתת בית דין, לאו רגיל, ביטול עשה, מצווה דרבנן, דברים. זה לא רק העוצמה של העבירה, אלא השאלה מה בנפשו, זאת אומרת עד כמה זה היה קשה לו. עד כמה יש לו יצרים, עד כמה מחירים הוא היה צריך לשלם בשביל לעבור או לא לעבור, ואת הערכות האלה זה במעמקי הנפש, את זה אנחנו לא יכולים להעריך. אז לא מצד הפעולה אנחנו לא יכולים להעריך, ולא מצד הפועל. אז כשהוא מסביר את הרמב״ם, למה אנחנו לא יכולים להכיר את המשקל של האבונות והמצוות, אז הוא בעצם אומר, הן מצד הפעולה והן מצד הפועל. יש שתי סיבות שבגללן אנחנו לא יכולים להעריך את הדברים האלה. עכשיו שימו לב, הרמב״ם הוא לא המטרה פה. הרמב״ם זה חלק מהפלפול, זאת אומרת, המטרה שלו זה להגיד את העיקרון הזה. העיקרון הזה שאומר שבשביל להעריך את האדם צריך לדעת את התוצאות הפעולה ואת הכוחות הפנימיים של הפועל. ואת זה אנחנו לא יכולים להעריך. הרמב״ם זה רק הדרך להגיד את הדברים האלה ולתלות את זה באיזשהו מקור. ובכלל שתי מדרגות בזכויות והאבונות בחיוב ושלילה. ואת אשר יבוא במדרגה הנישאה בבחינת חיוב לקבלת השכר, כן גם לעומתו יבוא במדרגה הנמוכה בבחינת השלילה לקבלת העונש. ואת אשר יבוא במדרגה הנמוכה בבחינת חיוב לקבלת השכר, כן יבוא לעומתו במדרגה הגבוהה לקבלת העונש, בבחינת שלילה. לכן עשיית המשפט בחינת חיוב ושמירת החוק בחינת שלילה, במיתר וקו אחד יבוא. הוא חוזר עכשיו לתחילת הפלפול שלו שם על החוקים ומשפטים, שזה שמירה וזה עשייה. כן, את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמרו. אז מה הוא אומר? הוא אומר ככה. כמו שראינו כאן, המצווה הקטנה, לעשות אותה, זה דבר קטן. אבל לא לעשות אותה זה אבון חמור. כמו חותם עתית, נכון? דבר קטן, למה אתה לא עושה את זה? יש לך תביעה גדולה, שדבר כל כך קטן, לא עשית אותו, מצוות שאדם דש בעקבו, אוקיי? אז לכן יש בעצם יחס הפוך בין הערך של הדבר שכשאתה עושה אותו, לבין הערך שאתה לא עושה אותו. זה היסוד שהוא בעצם רוצה לקבוע כאן. איפה רואים את הדבר הזה? יש רמב"ן בפרשת יתרו, רמב"ן מאוד מעניין, על שמירת שבת. והרמב"ן שם אומר שמצוות עשה זה בחינת אהבה, ומצוות לא תעשה זה בחינת יראה. ובזה אנחנו יכולים להבין למה על עשה אנחנו מוציאים רק חומש מהממון, ועליו אנחנו מוציאים את כל הממון, כדי לא לעבור עליו, וגם למה עשה דורא לא תעשה. ולמה על עשה לא לוקים, לא נאנשים, ועליו כן נאנשים. וגם למה על עשה דורא לא תעשה. השדה חמד מסביר, עשה דורא לא תעשה פה הוא נורא מוזר. מה הוא מתכוון לומר? זאת אומרת, אהבה זה, סליחה, מצוות עשה זה אהבה, ולא תעשה זה יראה. מה זאת אומרת? הכוונה שמצוות עשה זאת דרישה מהאדם לטפס למעלה, כן, לעשות, להיות צדיק, אוקיי? אם אתה עושה זה, אתה צדיק. אם אתה נמנע מלעשות עבירה, זה יראה. אתה פחות צדיק. בסך הכל לא עשית עבירה, אתה נשארת בסדר, אבל לא הפכת לצדיק. אם עשית מצווה, אז הפכת לצדיק. שימו לב מה קורה בצד השני. בצד השני, היחס מתהפך. זאת אומרת, אם אני לא עושה מצווה, כן? אז זאת עבירה קטנה. כשאני עושה מצווה, זאת מצווה גדולה. הימנעות מלאו, זאת מצווה קטנה. זה בצד ההישמעות לתורה, בצד הקיום. בצד ביטול מה שכתוב בתורה, אז אם אני לא עושה את המצווה, זאת עבירה קטנה. אני בסך הכל לא הפכתי להיות צדיק. בסדר, אבל זה לא... כן, ביטול עשה, בדיוק. אבל אם אני עובר עליו, אז אני הפכתי להיות רשע, לא רק שלא הפכתי להיות צדיק. זאת עבירה גדולה. אז זאת אומרת, היחס בין עשה לבין לא תעשה, הוא לא יחס פשוט. עשה יותר חשוב מלא תעשה מצד הקיום. אבל לא תעשה יותר חמור מעשה מצד הביטול. ואין פה מסתירה, זה תמיד הולך ביחד. ככל שהקיום יותר גדול, הביטול של הקיום הזה יותר קטן. נכון? עכשיו, שהחידה המעניינת היא איך זה מסביר את עשה דוחה לא תעשה. הרבן אומר שלפי זה מובן עשה דוחה לא תעשה. זאת חידה מעניינת, פעם כתבתי על זה, זה מודל מתמטי קטן. בגלל לכאורה כשאנחנו עושים את ההשוואה, זה לא עובד. כי מה קורה בעשה דוחה לא תעשה? כשאתה מעמיד פה עשה מול לאו, כן? אז בעצם יש לך שתי אפשרויות. או לעבור על נגיד שאין לי מצה בפסח, ואין לי קמח, סליחה, בפסח, ואני צריך לאכול מצה, אז יש לי רק קמח מן החדש, שהוא עדיין אסור, עד יום הענף, שזה יום למחרת הפסח, אסור לאכול קמח מן החדש. בסדר? עכשיו, אז יש לי שתי אפשרויות. או לאפות מצה מקמח של איסור, ואז מה? אני אקיים את המצווה של המצה, אבל אני אעבור על האיסור של חדש. או לא לאפות את המצה, לא לאכול, אני לא עובר על האיסור ולא מקיים את המצווה. הכלל הוא עשה דוחה לא תעשה. זאת אומרת, צריך לקחת את הקמח מהחדש ולאפות מצה. אוקיי? כשאנחנו עושים את החשבון זה מול זה...
אם אתה אומר על אהבה ויראה, זה מאוד מובן.
לא ברור, לא ברור, לא. לדעתי זה...
זה כוח חיובי, זה כוח...
בסדר, אבל בואי נעשה עכשיו את החשבון בצורה יותר... בוא נעשה עכשיו את החשבון בצורה יותר מפורטת. הרי כשאני עושה, יש לי שתי אפשרויות, או לאפות מצה מן החדש ולאכול אותה, או לא לעשות את זה, נכון? על הצד האחד יש לי מצוות עשה, ויש לי לאו, נכון? על הצד השני אין לי עשה ואין לי לאו. זאת אומרת, הצד הראשון יש לי חיובי גדול ושלילי גדול.
אז אני
אתפס. בדיוק. והצד השני יש לי שלילי קטן וחיובי קטן. אז זה שוב מתאפס.
למה? לא, זה אפס.
למה זה אפס?
לא עשיתי עבירה.
אני חושב שזאת הנקודה. זאת הנקודה אצל הרמב"ן. אבל על פניו, ההסבר של הרמב"ן הוא תמוע. כי זה שאתה אומר לי שבעבירות הקיום יותר קטן, אבל המעבר יותר גדול, כשאתה עושה עכשיו את ההשוואה, אתה צריך לעשות אותה בשני הצירים שלה. אז כשאתה עושה את המצווה במחיר עבירה, יש לך חיובי גדול ושלילי גדול. כשאתה לא עושה את המצווה ואין לך עבירה, יש לך שלילי קטן וחיובי קטן. אז תכל'ס זה מתקזז לאפס בשני הצדדים, אז למה עשה דוחה לא תעשה? הדרך היחידה באמת להסביר זה מה שאיין אמר קודם. אני חושב שבאמת, כי לא לעשות עבירה זה לא חיובי קטן, זה אפס. אין לזה שום ערך. זה רק לא דבר שלילי. לעומת זאת, לא לעשות מצווה, יש איזה ערך שלילי. קטן, אבל שלילי. קטן ושלילי, כמו אלקטרון. זאת אומרת, יש איזה ערך קטן של ביטול עשה. אוקיי? אז בסופו של דבר, המשקל איכשהו יוצא טובת קיום העשה במחיר עליו. אבל לענייננו בעצם, אני רואה שאני מסיים פה, אני רק אומר, הוא בעצם הכין את התשתית, מכאן מתחיל החלק השני. מכאן הוא סוגר את המעגל. זה, הגענו ממש עד החלק העליון של החצי הראשון של המעגל. מה יצא עד כאן למעבר לכל הפלפולים? מה שיצא עד כאן זה שיש חוק ויש משפט. נכון? זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה זה החוק נאמר הדבר החיובי הקטן לא לעשות אותו זה שלילי גדול. הדבר השלילי הגדול, לא לעשות אותו, זה חיובי קטן. בסדר? כי הם כמו לאווים ועשים. עכשיו, לגבי חוקה ומשפט, זה כבר מראה לנו מה הוא הולך לעשות עם זה. בחוקה ובמשפט, הוא הרי אמר למעלה שחוקה זה דבר שלא לעשות אותו, זאת עבירה קטנה, כי זה לא הגיוני. אז לכן, לעומת זאת, לא לעשות משהו שהוא הגיוני, זאת עבירה גדולה. אז ברור אם ככה שהחוקה והמשפט הולכים בצירים הפוכים, כמו עשה ולא תעשה. לכן אחד מהם כתוב בלשון עשייה ואחד מהם בלשון הישמרות, מה שהוא אמר שם בפסוקים, שזה כתוב בצורה של לאו וזה בעשה. ולכן גם זה כנגד זה, זאת אומרת לעשות משפט זה לעשות דבר מובן. לעשות דבר מובן זה משהו קטן. נכון? זה בסדר, דבר מובן, יותר קל לעשות אותו. זה משהו קטן במובן של העשייה. במובן של הביטול זה משהו גדול. לבטל חוקה זה גם כן משהו קטן. לכן עשייה של דבר שהוא משפט עם ביטול של משהו שהוא חוקה, הם נמצאים באותו מישור. לכן הפסוק משווה את לעשות משפט עם להישמר מחוקה. כן, את חוקותיי תשמרו. בסדר? אז זה מה שהוא אומר, שזה נמצא באותו מישור, כי החוקה והמשפט משחקים פה שני תפקידים מנוגדים. אז לכן, זה בעצם התשתית שהוא הכין עד כאן, מכאן עכשיו הוא ינסה לקטוף את הפירות בחלק השני, ועוד פעם אני אומר, עזבו את כל הפלפולים. זאת אומרת, בסופו של דבר, הוא אומר פה משהו שהוא בהחלט דבר ששווה מחשבה. שיש חוקה ומשפט, יש להם איזשהו מעמד שונה בעבודת השם, והמעמד הזה מתחלף בצד הקיום ובצד הביטול. זאת אומרת, זה בעצם השורה התחתונה מעבר לכל הרמב״מים והגמרות והמדרשים שהוא מיישב עם זה. בסדר, עכשיו נראה מה הוא עושה עם זה בהמשך בפעם הבאה. אז את ה...